ברוכים המאזינים להסקט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין, ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים, בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצא דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. טוביה ביאלסקי, האיש שהיהודים חסו בצילו. חלק א', חברים, זה היום היפה ביותר בחיי, מפני שזכיתי לראות קבוצה גדולה כל כך יוצאת מהגטו. אינני מבטיח לכם דבר. ייתכן שבעוד אנו מנסים לחיות, נהרג. אבל נעשה כל שביכולתנו להציל חיי עוד יהודים. זאת דרכנו. אנחנו לא בוררים. איננו מונעים הצטרפות זקנים, נשים, ילדים. החיים קשים וסכנה נשקפת לחיינו בלי ערף. אך אם נמות, נמות כבני אדם. מתוך דברים שנשא טוביה ביאלסקי בפני קבוצת ניצולים מגטו לידה. מאי 1943. טפיה ביאלסקי, המוכר יותר בשם טוביה ביאלסקי, נולד בשמונה במאי 1906 בכפר סטנקייביצ'ה, אז בפולין וכיום במערב בלרוס. משפחתו הייתה המשפחה היהודית היחידה בכפר המבודד, ובבעלותה היו תחנת קמח וחלקת אדמה צנועה. טוביה ו-11 אחיותיו ואחיו, אשר נולדו בבקתת עץ שלא היו בה מים זורמים או חשמל, זכו לחינוך בסיסי בלבד, בטרם נדרשו לסייע לפרנסת המשפחה. במרוצת מלחמת העולם הראשונה נכבש כפר הולדתו של טוביה על ידי חיילים גרמניים שגם קבעו את מגוריהם בו. למרבה האירוניה, זמן קצר לאחר שמלאו לו 13 שנים, קשר טוביה קשרי ידידות עם החיילים הגרמניים ונהג לבקרם מדי יום ביומו. גם הגרמנים חיבבו את טוביה והעניקו לו מזון וסיגריות עבור אביו, מבלי שיכולים היו לדעת מה תעולה לארצם לשניהם כעבור כרבע מאה. בתום כשנתיים ימים במחיצת החיילים החברותיים, למד טוביה את השפה הגרמנית על בוריה. הוא עתיד לעשות בה שימוש רב בהמשך חייו, אם כי בנסיבות אחרות לחלוטין. כשמלאו לטוביה כ-15 שנים, כבר ניכר היה בו שהפך לבחור קריזמטי וחסון. יום אחד התרחש אירוע שהעיד כאלף עדים גם על אומץ ליבו הרב ועל אישיותו הנועזת. אחד משכניה של משפחת ביאלסקי היה אדם שידוע היה בכפר כנבל ורודף בצע. מדי שנה בשנה נהג אותו שכן לגזול כמה סנטימטרים מחלקת האדמה של משפחת ביאלסקי ואז לטעון לבעלות עליהם. אביו של טוביה, שביקש להימנע מעימות עם אותו השכן, ביקש מבנו להניח לעניין. אולם גיבור הפרק שלנו לא התרצה והחליט לעשות מעשה למען יראו שכניהם ויראו. כפי שיעשה גם בעתיד, טוביה גייס לטובת העניין את שני אחיו, אסאל, הצעיר ממנו בשנתיים, ואלכסנדר, שכונה זוס, שנולד 4 שנים אחריו. שלושתם שלושת האחים יצאו אז לקצור דשא בשטחם, באזור שהיה קרוב במכוון לחלקת האדמה של השכן הפולש. מי שהבחין בכך השכן, הסתער בשצף קצף על שלושת הנערים, כינה אותם משיגי גבול, והחל לאיים עליהם. כך תיאר לימים טוביה את האירוע. הוא חשב שאם יצרח, אבעל. בידו היה חרמש. הוא צעק, אני אהרוג אותך. אבל אני עמדתי וצחקתי, וזה הוציא אותו מכליו. כשהתקרב אליי, אחזתי בחרמשי, וחבטתי בחרמשו. האיש איבד את שיווי משקלו, ונפל על גבו. בעודו שרוע על הארץ, התחלתי להרביץ לו. ארבעה פועלים שבאו לחזות בנעשה, עמדו משועשעים וצחקו. הוא חטף ממני באותו היום מכות כאלה, עד שלא ראינו אותו שבועיים. הייתי אז צעיר, בשנות העשרה, אבל גדול וחזק. לא פחדתי מהגויים, ונלחמתי בכל כוחי כשמי מהם ניסה להתנקל לי. בשנת 1927, טוביה גויס לצבא הפולני והוצב בוורשה בגדוד של חיל הרגלים. עד מהרה הוא התבלט כצלף מצטיין, וכמי שבשונה מיהודים רבים, סירב להשלים עם כל גילוי של אנטישמיות. יום אחד, חייל פולני הטיח בו אלבונות בשל יהדותו, וטוביה, מבלי להכביר מילים, אחז בצווארון חולצתו והורה לו להפסיק מיד. החייל הפולני המשיך לקלל, ואז היכה אותו טוביה נמרצות עד שפניו התמלאו בדם. טוביה אמנם הועמד למשפט צבאי בעקבות התקרית הזאת, אך טען שכחייל פולני לא יעבור לסדר היום על נעצות אנטישמיות. ברבות הימים נגנזה התלונה, ואת יתרת שירותו הצבאי ניצל טוביה כדי ללמוד שפות נוספות, ובהן יידיש, פולנית, בלורוסית ורוסית, שבכולן דיבר ללא שמץ מבטא זר. מקץ כשנתיים ימים, עם שחרורו מן הצבא, שב טוביה לכפר הולדתו. הוא שכר תחנת קמח נוספת בניסיון לסייע למשפחתו הענייה, אך ללא הועיל. לבסוף החליט טוביה, שהעוני ליווה אותו עוד מילדות, כי דרכו אל חיי הרווחה חייבת לעבור בניסויי נוחות. בשנת 1929, כשמלאו לו 23 שנים, הוא התחתן עם בחורה עירונית שאומנם לא מצא אותה נאה במיוחד, אך הייתה משכילה ועמידה. המהלך המחושב הזה אפשר לטוביה להותיר מאחוריו את טרדות הפרנסה, ובעשור הבא ניהל את החנות של רעייתו בעיר הגדולה והרבה לקרוא וללמוד. אולם בשלהי שנת 1939 תמו שנותיו הנינוחות של טוביה. באותה השנה פלש הצבא הסובייטי לאזור, ומכיוון שידע איזה גורל מצפה לו כבורגני עשיר, החליט טוביה להימלט לעיר הסמוכה, לידה. למרות הפצרותיו, אשתו סרבה להצטרף אליו ולהותיר את נכסיה ללא השגחה. כעבור זמן מה התגרשו בני הזוג, וטוביה התמנה לתפקיד מנהל במפעל לאיסוף גרוטאות מתכת. אלא שהצרות המשיכו לרדוף את טוביה. ב-22 ביוני 1941, עם פלישת גרמניה הנאצית לשטחי ברית המועצות במסגרת מבצע ברברוסה, הופצצה עירו החדשה. כעבור יומיים עשו הוא ואשתו הטריה את דרכם בחזרה אל כפר הולדתו, והתאחדו עם יתר בני משפחתו. בדיעבד התברר לטוביה, פעם נוספת, ששינוי המקום לא בהכרח מוביל לשינוי במזל. כבר ב-1 ביולי כבשו הנאצים את כפר הולדתו והקימו מפקדה בחצר האחורית של משפחת ביאלסקי. מפקד היחידה הגרמנית פרסם אז פקודה בזו הלשון. כל היהודים שאינם תושבי קבע חייבים לשוב לבתיהם. עליהם לצאת תוך 15 דקות. כל יהודי שיתפס לאחר מכן יירה. בלית ברירה נאלצו טוביה ושניים מאחיו, אסאל וזוס, לעזוב את כפר הולדתם עם משפחותיהם. עד מהרה מצאו עצמם האחים במנוסה. היה זה לאחר שאחד משכניהם העליל עליהם שהם משתפים פעולה עם הקומוניסטים, וכתוצאה מכך צו מעצר הוצא נגד שלושת האחים ביאלסקי. השלושה, שהכירו את היערות הסמוכים כמו את כף ידם, מצאו בהם מסתור לעת עתה. הם נהגו להציע את שירותיהם למשקים החקלאיים תמורת מזון וקורת גג. אם נענו בשלילה, נהגו שלושת האחים לישון בחשאי, באסמים ובדירי חזירים. אולם עד מהרה גונבו לאוזניהם הבשורות המרות שמהן חששו. בהיעדרם אסרה המשטרה את אביהם הקשיש, ושחררה אותו לאחר יום רק כדי לעצור את שני האחים הצעירים ביותר לבית ביאלסקי, על לא עוול בכפם. באוקטובר 1941, בעת שניסו השניים להימלט מהכלא, נורו ונהרגו. הריגת אחיהם הצעירים חישלה אף יותר את רצונם של טוביה, אסאל וזוס, ולימים גם את אחיהם אהרון, שלא למצוא עצמם כלואים בגטו שהוקם ביישוב הסמוך. תודות להחלטה זו, ניצלו האחים מן הגורל האכזר שפקד את יתר בני משפחתם. ב-7 בדצמבר רצחו הנאצים כ-4,000 יהודים בגטו, בהם שני הוריהם, אשתו הראשונה של טוביה, אשתו של זוס וביתם התינוקת. אכולי צער, זעם ותאוות נקם, החליטו האחים לשרוד בכל מחיר וללחם עד טיפת דמם האחרונה במרצחים הנאצים. היי, זה שוב אני. רכשתי מעצמי רצועת פרסום בעלות מופרזת, ולכן הגש ישר לעניין. אם אתם מאזינים ליחידים במינם, אתם אוהבים ללמוד דברים חדשים. אם אתם אוהבים ללמוד דברים חדשים, אתם אוהבי חוכמה. אם אתם אוהבי חוכמה, סביר מאוד להניח שתאהבו פילוסופיה, שפירושה המילולי הוא אהבת החוכמה. אם אתם אוהבים פילוסופיה, אבל חוששים שהיא תהיה משעממת להפליא, הרשו לי להזמינכם לאחת מהרצאותיי ברחבי הארץ. אני רוצה לקוות שהן תהיינה שונות מכל מה שהכרתם עד כה. מדוע? משום שלאחר התייעצות עם עצמי, החלטתי פה אחד שהדרך למנוע מהאנשים לשבור את צי העולם בריצה בסגנון חופשי, בכל פעם שמתקרב אליהם מרצה תמים לפילוסופיה, היא הומור. כך באה לאוויר העולם הסדרה כשסיינפלד פגש את סוקרטס. הסדרה כוללת 17 הרצאות על רעיונותיהם המבריקים של הפילוסופים שאני הכי אוהב. בכל הרצאה והרצאה משובצים שלל קטעים מתורגמים מסיינפלד, מחברים, ממונטי פייתון, מהיהודים באים ומהקומדיות של וודי אלן. את לוח הרצאותיי המתעדכן בהתמדה תמצאו באתר של יחידים במינם. לא מצאתם הרצאה שקרובה למקום מגוריכם? רגע, הניחו את הארגז הזה בצד. במקום לעבור דירה, פשוט צרו איתי קשר, וננסה לשנות את זה ביחד. ועכשיו, בחזרה לפרק. למרות שדינו של כל יהודי שנשא נשק היה מוות מיידי, האחים היו נחושים להתחמש. כעבור זמן קצר קיבל טוביה אקדח מחבר בלרוסי, ואילו אחיו אסאל רכש תת מקלע בתמורה לבגדים משומשים. מכיוון שהאזור שרץ מלשינים ומשתפי פעולה עם הנאצים, שלושת האחים פעלו במשך תקופה קצרה בנפרד, בתקווה שיגדילו בכך את סיכויי ההישרדות שלהם. במרס 1942 היה אסאל הראשון לעמוד בראש קבוצה של 13 יהודים מבני משפחתו שפשטו על משק עיקרים שהוכסנו בעודפי מזון. כשלושה חודשים לאחר מכן הצטרפו לקבוצתו של אסאל גם טוביה וזוס, ומספר חבריה גדל עד שמנה 30 נפשות. בשלהי שנת 1942 הגבירו הגרמנים את תדירותם והיקפם של מעשי הרצח ההמוניים. למרות הרצון הכביר לנקום בנאצים, החליט אז טוביה, שהפך למנהיג הקבוצה, החלטה עקרונית. הוא הודיע אז לחברי הקבוצה שבראש סדר העדיפויות מבחינתו ניצבה הצלת היהודים, ורק לאחריה ניצב המאבק במרצחיהם. מטבע הדברים, לא כולם ראו את פסיקתו של טוביה בעין יפה, ועד מהרה התגלעו חילוקי דעות שאיימו לקרוע את הקבוצה מבפנים. זו הייתה שעת המבחן הראשונה מיני רבות למנהיגותו של טוביה. כמה מן הלוחמים בקבוצה, בהם גם אסאל וזוס, טענו שהחלטתו של טוביה מסכנת את כל חבריה. מספר גדול של ילדים, נשים וקשישים חסרי ישע, כך טענו הלוחמים המתמרדים, עלול להפוך את הקבוצה כולה לטרף קל עבור הנאצים ועוזריהם. הם טבעו אז מטוביה להתנער מרעיון הצלת היהודים באשר הם. אולם טוביה הבהיר שמבחינתו, הצלת נפש אחת מישראל שקולה להריגתם של 20 נאצים. הוא לא הותיר כל מקום לספק באשר למדיניות הקבוצה בראשותו. קליטה ללא כל היסוס של כל יהודיה ויהודי, גם אם אינם מסוגלים להגן על עצמם. יתרה מזאת, טוביה הורה אז לכל הלוחמים שהתקוממו על החלטתו לצאת אל הגטאות הקרובים על מנת לאתר ולחלץ כמה שיותר יהודים. הוא איים כי אם ימרו את פיו, יגרש אותם לאלתר מן הקבוצה. וכך, בסתיו 1942, המשיכה קבוצת ביאלסקי לגדול, ועל שורותיה נמנו כבר כ-100 יהודים. גם הסיפור הבא ימחיש כיצד דחף טוביה את המשמעת בפלוגה בהגינות ובנחרצות. יום אחד הודיעו לו כמה לוחמים על סירובם לקבל לשורותיהם נשים וגברים בלתי חמושים כפי שהורה להם. טוביה פרק אז את המורדים מנשקם והודיע להם שבגלל שימרו את פיו החליט לגרשם מן הקבוצה. הוא אמר להם שאם לא יעזבו את המקום במהלך 12 השעות הקרובות, יירה בהם. רק לאחר שהתנצלו המורדים, שב וקיבל אותם לחיק הקבוצה. אך הבהיר שלא יעבור לסדר היום על אי ציות להוראותיו, שתכליתן לוודא שאיש לא זוכה ליחס מועדף. לימים, עתיד טוביה לספר על עקרון הצלת חיי היהודים, שהיה כנר לרגליו, בזו הלשון. זה היה פשוט. הגרמנים תפסו את אבי, את אמי ואת שני אחי. הם לקחו אותם לגטו, ומשם למוות. האויב לא עשה הבחנות. לקחו כל מי שנפל לידיהם ורצחו אותו. אם כך, האם פירוש הדבר שעליי לחכות אותם, פשוט להרוג כמה גרמנים, מי שלא יהיו? זה לא הועיל. זה היה חסר הגיון בעיניי. אני רציתי להציל, לא להרוג. נוכחתי לדעת שהיהודים לא מקשיבים זה לזה. הם מסוכסכים, בלתי מרוסנים. לי הם הקשיבו, אותי כיבדו. לכן הייתי חייב להציל אותם. בשלב הזה, בין היתר בגלל גודלה של קבוצת היהודים, האמינו האחים ביאלסקי כי סיכויי הישרדותה יגדלו אם תזכה לתמיכה סובייטית. בעצה אחת החליטו האחים להכריז על הקבוצה כיחידת פרטיזנים רשמית, וחילקו ביניהם את תפקידי ההנהגה באופן הבא. טוביה, בכור האחים, שאיש לא הטיל ספק ביכולת המנהיגות שלו, היה כמובן מפקד הקבוצה. הסאל התמנה לסגנו, ואמון היה על ניהול קומץ לוחמי החמושים. ואילו זוס, האח השלישי, קיבל על עצמו את תפקיד קצין המודיעין, שתפקידו היה לאסוף מידע על איומים והזדמנויות שנשקפו ליחידת הפרטיזנים. בשלהי שנת 1942, בשיתוף פעולה עם יחידות פרטיזניות סובייטיות, הצליחה קבוצת ביאלסקי להצית עודפי יבול ששימשו את הגרמנים. באופן לא מתוכנן, הצטרפו למתקפה מטוסים סובייטים שחלפו בשמיים באותו הרגע, והטילו פצצות רבות. הגרמנים, שהופתעו מן המתקפה המתואמת לכאורה של הפרטיזנים וחיל האוויר הסובייטי, נמלאו חשש. טוביה ואנשיו ראו כי טוב, והמשיכו ליזום מבצעי התקפה נגד הנאצים ועוזריהם. כך למשל באוקטובר, תקף כוח משותף של פרטיזנים מפלוגת ביאלסקי ופרטיזנים סובייטים שיירת הספקה גרמנית. בחילופי האש נהרג לפחות חייל גרמני אחד. הגרמנים נוכחו לדעת שקבוצה יהודית חמושה ונועזת מסתתרת ממש מתחת לאפם ביערות האבותים ועושה בהם כבתוך שלה. עד מהרה הציעו הגרמנים פרס נכבד לכל מי שימסור מידע שיוביל ללחידת טוביה ביאלסקי, מפקד קבוצת הפרטיזנים היהודית. החבל החל להתעדק סביב צווארו של טוביה, אך הוא היה נחוש להגן על היהודים שחסו בצילו בכל מחיר. על כך ועוד, בפרק הבא של יחידים במינם. זהו, עד הפרק הבא אפשר לבקר באתר הפודקאסט www.niv-goldstein.com או בקבוצת הפייסבוק. יחידים במינם זמין להאזנה, בחינם, בכל יישומי הסקטים. לחצו על כפתור מעקב ותקבלו את הפרקים החדשים עד לטלפון הנייד. אתם יותר ממוזמנים להפיץ את הבשורה ולספר לחברים, למכרים ולחתולים שלכם על הפודקאסט. נשתמע בפרק הבא של יחידים במינם.